אתה לא נותן לנו.
אנחנו בפרשת משפטים. פרשת משפטים היא ההסבר של עשרת הדיברות.
יש לך?
יש לי, תודה רבה. התורה הרי אומרת לא תגזול. כדי שבן אדם ידע מה לא לגזול, הוא צריך לדעת מה שלו ומה אינו שלו. אז פרשת משפטים באה להגדיר לי מה שלי ומה אינו שלי. כותב הרב הירש, כותב הרב הנקין זצ"ל בהקדמה לספר שלו, יש משנה באבות שאומרת שלי, שלך, צדיק. מה הדגש? אומר הרב הירש, קודם כל צריך להיות שלי. אני לא יכול להיות קומוניסט שהכל של כולן. כדי שחברת תצליח צריך להיות שלי. אחרי שזה שלי, אני יכול לומר שלי שלך. אני מאפשר לך גישה לזה. זאת אומרת, חייב להיות בעלות פרטית. פרשת משפטים מגדירה לנו מה שלי, מה שלך, מה החוויות שלי. פרשת משפטים זה נידונה על ידי בן אדם מוסמך, איש מפיש, עד משה רבנו. הסמיכה הזו איבדנו. אז ממילא היום יש לנו פחות יכולת, הדיינים שלנו בעצם הרבה יותר עסוקים או בפשרה או בדינים שרלוונטיים באופן תדיר, אז יש להם כוח שליחותיו כאב דינן, שהם נתנו לנו כוח לדון בהם. ואין הם משפטים אשר תשים לפניהם, יש דין דווקא לפניהם ללכת ולהסביר שזה יהיה כשולחן ערוך, שעם ישראל יבין את הדינים, לא רק לומר להם קיצור שולחן ערוך, תעשה כך, תעשה כך. יש עניין שנבין את הרקע של כל דין, וזה מה שאנחנו לומדים. אלא משפטים שתשים לפניהם ולא לפני אקום, יש דין מיוחד שאסור ללכת לערכאות. הבתי דין בארץ ישראל, זאת אומרת בית הדין, בית המשפט הלאומי, יש לו דין ערכאות. כי הם לא פה דנים לפי דיני תורה. כן, היום. כדי אם לבן אדם יש דין תורה. היה לנו רב, לא אספר איפה, שהזמין כרטיס דרך חברת, איך קוראים להם?
אלעד.
לא, חברה, סוכן נסיעות, והוא רימה אותו. אז הוא מתקשר, אומר לו, שמה, אני רוצה את ההחזר כספי, לא רוצה, כן רוצה, לא רוצה, כן רוצה, בסדר. מזמין אותו לדין תורה, כי מבחינה הלכתית, אתה לא יכול ללכת לערכותיהם. החברה הזו לא הסכימה לבוא לדין תורה. אז יש כזה מושג שאתה יכול לקבל היתר מהבטין, ללכת לערכאות. אז הבן אדם הולך לבית דין, ואז הבית דין נותן לו היתר, נותן לו אישור שהוא יכול ללכת לערכות. היום יש בתי דין, אתה יכול ללכת לבית דין של הרבנות, אתה יכול בחינם, אתה מתקשר, מברר את השעות, מגיע, הם רואים, כמו במקרה הזה הם ראו שהסוכן נסיעות הזה אין לו שום הווה מן אי פעם להגיע לפני הבית דין, כללית נותנים הזמנה שלוש פעמים, אבל כשמובן להם שאין שום טעם לתת הזמנה שלוש פעמים, אין לך היתר במקום, ואז אתה יכול ללכת לבית משפט. אז יש דין אשר תשים לפניהם, אבל יש גם דין שיש דרך, אם אין אופציה, יש דרך החוצה. מה המצווה הראשונה בעיל המשפטים? עבד יוצא חופשי. אומר הרמב"ן, הדגש של התורה זה החופש לאדם. התורה רוצה שאדם יהיה חופשי. חיים זה חופש. אז אם יש מושג של עבד, הדין הראשון שאנחנו מדנים בו זה איך העבד יוצא חופשי. כי התורה רצתה שאדם יתמודד עם החיים. עבד זה אדם שבורח מהחיים. הוא אומר שאחרים יחליטו בשבילי. לא, התורה רצתה שאתה תתמודד. אז התורה עסוקה קודם כל בשש שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי חינם. אם בגפו יבוא, מה זה בגפו? שהכנף צמוד אליו. התורה מתארת את האישה כתחת כנפיו, כמו שראינו ברות, ופרסתה כנפיך, וכמו שראינו בדיני קידושין, שיש אומרים שהכתובה, הנישואין זה כשהוא פורץ את התלית שלו מעל הקלה. כי יש דין שהבעל אמור לקחת את האישה תחת כנפו. אז גפו יבוא, זה שהכנף צמוד לו, שאין מישהי תחת הכנף שלו. אומרת התורה, רק אם הוא נשוי לאישה יהודיה, הוא יכול לקחת, יכול האדון לתת לו שפחה כנענית. התורה לא רצתה שאדם ידבק לאשתו. זאת אומרת, האדם שנושא שפחה כנענית על פניו, לא אמור לדבק לה. מה לא לגויה הזו, לשפחה כנענית הזו, אלא מה? טבע האדם שליבו כן נמשך אחרי אישה שהוא קרוב אליה, הוא מביא ילדים איתה. זאת אומרת, פה אנחנו לומדים עיקרון על מערך יחסים. הרבה פעמים האדם שואל, היא המיועדת לי, אולי היא לא המיועדת לי, אולי בשמיים קבעו לי מישהו אחר, ואם לא יום כל נמצא טבלת. והתורה אמרה לא. והביאה האוהלה ויהווה. האהבה של יצחק אל רבקה היא לא לפני הנישואין, הרי הוא לא מכיר אותה לפני. אליעזר בחר לו את האישה, איזה אהבה יכולה להיות לו? יכול להיות ומאוד טבעי שיהיה אהבה שמתפתחת דווקא אחרי חיי הנישואין. מתוך והביאה האוהלה יכול להיות ויהווה.
זה אהבה אמיתית.
זה לא. הדגש פה זה שהאדם לא יפעול, לא. ברור ש... ברור שלכתחילה יש את הדין שהגמרא והשולחן ערוך פוסק, שבן אדם יברר את האישה לפני שהוא נושא אותה, שמא לא תמצא חן בעיניו, והתורה אמרה ואהבת לרעך כמוך. ברור שחייבים לעשות השתדלות לפני, לוודות שזו האישה שמתאימה לו. אני לא שולל את זה. אבל חשוב גם לדעת שיש קשר שמאוד טבעי שיתפתח אחרי. זה שלפני בן אדם אומר אולי ככה, אולי ככה, ככה לא מעניין אותי. למעשה, אם אתה מוכן להשקיע בקשר, אז הקשר יכול להתפתח. וזה מה שהתורה חששה עם שפחה כנענית. אז התורה באה ואמרה, אתה לא יכול לקחת, לתת לעבד שפחה כנענית, אלא אם כן הוא כבר נשוי לאישה יהודיה, שהוא לא יימשך אחרי השפחה כנענית. כי זה מאוד קל להימשך אחרי שפחה כנענית. אנשים אומרים, אני עם גויה, מה אני אמשך אחרי גויה? ההפך, התורה אומרת, טבע האדם להימשך, ובן אדם צריך להיזהר בזה כמו מאש, לברוח מזה. ההרחקות שחזל עשו לנו מגויה הן הרחקות חשובות. אומרת התורה, אם יש לו אישה, אז אני מוכן שאדון ייתן לו את השפחה הכנענית, ילדלו בנים ובנות, והאישה וילדה תהיה לאדוניה, והוא יצא בגפו. מה אם הוא יאמר, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יצא חופשי? יש לנו בעיה איתו, אתה בורח מהחיים, למה אתה הולך להיות עבד הלאה? לא רצון התורה, רוצים לו את האוזן. עצם זה שלובשים עגילים בעבר היה מנהג של עבדות. אפילו האישה, המנהג שאישה לובשת עגילים, נובע מזה שאלישך תשוקתך והוא ימשול בך. ברגע שנגזר והוא ימשול בך, נהיה לטבע שהיא שמחה עם עגילים. ברור, לא לומר את זה לנשותיכם.
אני קונה לך עגילים, אלישך תשוקתך.
נכון? אבל זה...
אישה תשוקתך.
והוא ימשול בך, אל תאמר את זה לאשתך. אז מאחר ו... תחשבו, למה שבן אדם יעשה נקב בגוף שלו ויתלה שם משהו נחמד?
כי זה יפה, מה?
יפה, בסדר, אין בעיה.
אז למה? מה קשר
לבנים שעושים את זה?
כי הם מפגרים.
לא נדבר על זה. הלאה.
מה הקשר לבנשה?
לא, לא.
רציעת האוזן של העבד זה משהו שחוזר עד בריאת העולם. שהונהג מאז הבריאה, שאדם שצריך להישמע לאחר, חלק מזה שהוא צריך להישמע לאחר זה שעושים לו חור באוזן, ושמים לו משהו שם, וזה סימן שהוא בעצם צריך להישמע למישהו אחר. ומזה הגיע כל המנהג של נשים לובשות עגילים. אבל לא נאמר להם את זה, כך כתוב בפרק יד רבי אליעזר.
אפשר להגיד שזה המקור, אבל לא להגיד שזה שייך רלוונטי
להם. בסדר, אני את המדרש הזה כבר מכיר הרבה מאוד שנים, אשתי אף פעם לא שמע את זה ממני. הלאה, למה לי לומר לה את זה? אתה אל תאמר לי אשתי, אל תעשה לי טוב.
לא, לא, לא,
וכי ימכור איש את ביתו לעמה. אנחנו ראינו בשולחן ערוך על פי התוספות שבעצם אנחנו יודעים שהתורה לא רוצה שבן אדם לא יסיע את ביתו ולא ימכור אותה כקטנה, אלא מה? ראינו את השולחן ערוך בשם התוספות שהתורה נענה לאבא את האפשרות להגן על הבת שלו, ובגלל זה התורה נענה לו את האפשרות להסיע אותה. מה קורה אם אף אחד לא ירצה להתחתן איתה? נותן לו התורה אפשרות למכור אותה לעמה. זאת אומרת, יש לך אדם שהוא כבר זקן והוא רואה שהוא הולך למות ואין לו מספיק אוכל לילדים, יש לו ילדה בת 6. אז מה הוא עושה? הוא בא לעשיר בעיר, שואל אותו, אתה רוצה להתחתן עם הבת שלי? לא רוצה, מה מעניין אותי הבת שלך? בסדר, בת רואה נותן לו אפשרות, כדי לוודות שהבת הזו לא תצא לדברים רעים, ולא תישאר בלי אוכל, יש אפשרות למכור אותה לעמה. מה קורה כשהוא קונה אותה כמה? צריך להכיל אותה מהאוכל המשובח שהוא אוכל, להשקות אותה מהמשקה המשובח שהוא שותה, להשים אותה בבית חם כמו שהוא חי, לתת לו מצעים חמים כמו שהוא חי. אז הוא קנה עבד, אומרת הגמרא, קנה אדון לעצמו. זה אחיות. עכשיו הילדה הזו גדלה בתוך הבית הזה ועוזרת כל הזמן.
יכול לבעול אותה?
עוד רגע. הילדה הזו גדלה בתוך הבית ועוזרת כל הזמן. התורה אומרת, הכסף שאתה שילמת על הילדה הזו זה כסף קידושין. אם אתה או הבן שלך רוצים לקדש אותה, אז אני אומר, הקידושין כבר למפרע הכסף הזה. זאת אומרת, התורה נתנה אפשרות לילדה הזו לדלג את כל החברה ולהגיע לשורה הראשונה של האדון הזה להתחתן איתו. אז זה פוטנציאל אדיר, במקום שהיא תישאר בחיי עוני וצער ומי יודע מה איפה שהיא, היא במקום זה משרתת בבית הזה, וכל הזמן הם רואים אותה, רואים כמה היא נעימה, נחמדה, ועם הזמן התרגלו אליה ואולי אפילו התחתנו איתה, והתורה מעודדת את זה.
אז הוא בן חושב שלך,
זה
הכוונה של
היהוד. כן, מה? הכוונה היא לייעוד, יש לו מצווה מיוחדת לייעוד.
אז הוא דלג על כל התהליך, הוא כותב לה רק כתובה וזהו.
יפה. עכשיו, אומרת התורה, אם אחרת ייקח לו, מה יקרה אם הוא לוקח עוד אישה? אז שלא יזלזל בה, שלא יחשוב, אתה שפחה שהתחתנתי איתה. לא, שירה כסותה ועונתה לא יגרע. ופה אנחנו לומדים את הדין, שירה כסות ועונה, שבעל חייב לאשתו, כפי שאתם יודעים היטב, שבעל חייב לאשתו מזונות, חלק מהמזונות זה איפור, כמו שראינו, בעל חייב לאשתו ביגוד, בעל חייב לאשתו זמן, חלק ממצוות עונה זה לשמח אותה במצווה, לתת לה את התחושה שהוא אוהב אותה.
איפה זה המחלוקת? איך הוא יכול לקיים את זה בשלוש נשים?
שאלה נהדרת.
כל יום משהו אחר לאחת אחת.
אתה צודק, זה לא לעכשיו הדיון. טוב, כן לעכשיו לדיון. באו חכמים וקבעו לנו מה מצוות עונה, אחת לשבוע, אחת לחודש, אחת לחצי שנה, תלוי לפי הפרנסה של האדם, תלוי כל אחד לפי הפרנסה שלו. מסביר האיגרת משה, מסביר האיגרת משה, בעצם האישה יש לה רצון תשוקה לבעלה וצער כשהוא לא מספק את הרצון שלה לקירוב. באו חזל ואמרו, בעצם מצוות עונה, הבעל הוא אחרת. הבעל הוא תובע בפה, אין לו בעיה לומר לה, אני רוצה. האישה רוצה שהוא ירצה, אז היא מסמנת לו, היא מכינה לו את האוכל טרף שהוא אוהב, היא לובש תכשיטים, היא עושה צחוקים איתו, היא מנסה שהוא יקלוט. באו חזל וקבעו לגבר, לפי הפרנסה שלך זה כמות זמן, המינימום שאתה חייב לאשתך. למה? מסביר איגרות משה. כי האישה יש לה את הצער ואת הרצון, והיא רומזת, והבעל לא קולט רמזים. זאת אומרת, הרבה פעמים יש מציאות שהבעל לא קולט מה היא רוצה. מה?
גוי לא קולט.
אז בגלל זה חזל חפו את ה... חזל
חפו על כל את הרמזים שפשאל
על פי ההשערה של חזל מה אישה ממוצעת יכולה להבין. זאת אומרת, היא מבינה אם יש לו פרנסה שהוא ספן אז הוא לא נמצא בבית כל השנה, היא מבינה שהוא אוהב אותה מאוד וזה הכמות שהוא יכול לתת לה, למרות שבעצם היא רוצה אחרת, אבל היא משלימה עם זה, אז אין לה צער.
אז אתה לדעת, אתה תהיה איש קבע. וגם
כל אחד לפי הפרנסה שלו, האישה מבינה כמה הוא נותן לה ולא נותן לה. אבל יש לך בעל שבארבע אחר צהריים מגיע הביתה, פותח עיתון. בחמש יושב ואוכל במבה. בשש בודק את החדשות של הערב. בשבע יושב ומפטפט באשתו. אז האישה רואה אותו כל יום שמונה שעות יושב ומסתלבט בבית אחרי עבודה. היא אומרת, אם הוא היה אוהב אותי, איך יכול להיות שהוא פה כל הלילה ולא, אין לו זמן, הוא לא בא ונהיה רומנטי איתי?
הסיטואציה הרגילה של הגברים במדינת ישראל, מגיעים אחרי עבודה, הוא עושה טלוויזיה ככה.
טוב, אז
זה הכל מיד
הביא. בגלל זה באה ההלכה וקבע לאדם כמה אשתו מצפה ממנו, כי האדם מטבעו לאו דווקא ישים לב. אז אתה אומר, מה קורה אם הוא נסע 2-3 אנשים? אז ככה, היה מובן מאליו אצל הרבה עדות, עוד לפני חרמת רבנו גרשום, היה מקובל שגבר לא נוסע יותר מאישה אחת. וזה היה כאילו תנאי בכתובה, ואז באמת, הוא לא היה אמור לנסוע יותר מאישה אחת, ואז באמת הוא היה לא בסדר.
מי חרם דרבנו גרשום?
לפני חרם דרבנו גרשום, היו חברות שבהם הנורמה הייתה שהוא לא מתחתן עם יותר מאישה אחת. וכנראה שזה היה הרוב בעם ישראל. אז אם זה מובן מאליו בין הבני זוג שהוא הולך להתחתן עם יותר מאישה אחת, אז הוא לא יכול לעשות את זה, ואתה צודק. אבל היו חברות כמו התימנים, איפה שהיה מובן שיכול להיות שהוא ייקח עוד אחת ואולי עוד שתיים. ואז נוצר מצב שכמו שהיא יכולה להבין שבשביל העבודה שלו יש לו פחות זמן להיות איתה והיא משלימה עם זה, ואז חיוב העונה יורד, באותה מידה כשיש לו שניים ושלושה אנשים, כל אחת מבינה כמה שהיא לא רוצה להבין, היא הייתה רוצה שהוא יהיה רק איתה, אבל מאחר וזה מקובל בחברה, אז היא משלימה עם זה שהוא פחות איתה, ואז החיוב עונה שלו יורד. ככה איגרות משה מסביר שם בתשובה. חזרה לענייננו. מובן? כן. אז זה הגדרות מאוד יפות, כי הוא מצרף הרבה סוגיות מיישב את הכל יחד.
פשוט מצוות עונה גם כל העניין הזה בכתובות שלמדנו עם הגט, עם הגיטין וכל הדברים האלה, שאם הוא 30 יום מחוץ לבית, אז הוא נותן לכתובה, נכון? משהו כזה, אז כל זה יורד.
זה בתנאי, מה מובן, מה מקובל, מה לא מקובל. זאת אומרת, יש דברים שהיא אומרת, בחברה שלנו זה לא מקובל, התנהגות כזאת. טוב. יש לנו דין ערי מקלט, בן אדם שורק בשוגג, בורח לעיר מקלט, עיר מקלט קולטת בין בכוונה, בין בלא כוונה, גם אם הוא שם במקרה. הרי הלוויים רק קולטים אם הוא מתכוון להיות שם בשביל ההגנה.
מה?
לא, אז עיר מקלט לא מועילה לו. אם הוא הורג בכוונה. ואם מזבחית יקחן עולמות. אין תירוצים, אני אדם מדי קדוש, אני עסוק בקורבנות, אין, מי מזבחית יקחן עולמות. מכה אבי ואימו מות יומת, אז מפה יש לנו דין שאסור לבן אדם להיות רופא להורים שלו, אלא אם כן אין מישהו אחר שיעשה את זה. הרבה פעמים רופאים... כי יש לנו חשש שהוא יעשה לו ניתוח, יוציא לו חבלה, יוציא טיפה אחת דם יותר מדי, זה חיוב מיטה. אז לך תחילה, במקום שתתעסק באיסור כזה, תן למישהו אחר לעשות את זה. איי, מה אם אתה הרופא הטוב בשלב שלך, אין מישהו אחר שעשה עבדת טבע כמוך, אז אתה נהיה רופא, ואתה עושה את הטיפול, ואתה נזהר מאוד לעשות, לדאוג לכך, לא להוציא טיפה יותר מדי דם. אותו דבר כל רופא באמת. זה למה שכשאנחנו עושים הטפת תמריד, אנחנו מוצאים את הטיפה הכי קטנה של דם. כי אסור לחבול ביהודי, לגרום לו לדמם, אפילו טיפה אחת יותר מאשר נצרח. אז כל רופאים אנחנו מחויב לזה. גונב ישום חרו, מות יומת. למה זה כתוב בין מכה אביו ומקלל אביו אמו? כי על ידי זה שבן אדם גונב, על פי רוב את מי גונבים ילדים קטנים, מה הוא גורם? הוא גורם שילד לא יודע מי זה אבא ואמא שלו, ובסוף הוא מסוגל גם להקות אותם, גם לקלל אותם.
המכה אביו אמו שהמנתח לא יכול לנתח, זה...
אם צריך
אסור לנתח כל בן אדם,
לא, אז אתה נכון, אז זה מה שאני אומר, צריך להיזהר, צריך להיזהר. יש דין בשולחן ערוך שבן אדם לא יהיה רופא אלא אם כן הוא הרופא הכי טוב, נכון? אתה לא יכול להיות רופא קליקר ולומר טוב זה הפרנסה שלי. לא, הלכה דורשת, אם אתה רופא אתה צריך להיות רופא הכי טוב שיכול להיות. אם אתה יודע שאחרים עושים עבודה יותר
טוב באותו רמה, יש רופא אחד,
נכון? אז יש מציאות שאתה אומר בלעדיי, נכון? אתה יכול לומר בלעדיי לא יהיה מספיק רפואה לאנשים, צריך רופא כמוני, צריך הרבה דברים. אבל
גם אני נמוך, זה לא אומר שאני לא רופא. מה?
ידידי היקר, אתה מסתכל על זה ככה, אני מסתכל על כל הילדים המפגרים והמתים שרופאים רשלנים הרגו אותם.
בטעות,
זה לא. אין טעות, אז אל תהיה רופא. אז אל תהיה רופא, זה לא הולך ככה. לא הולך ככה, תסלח לי. לא. אני הייתי בשער יצא.
זה הלכה, לא משנה.
הלאה. הוא מקלל אבי ואימו מותי מתי.
הרב, זה הלכה, אם בן אדם יכול להציל אלף ואחד מת, אז זה לא הלכה מה הוא, אז ברור שהוא יהיה רופא.
השאלה היא למה האחד הזה מת, האחד זה מת כי הרופא הזה הוא לא לעניין.
נדם על
החכים
תקרו ברק אותו, אבל אלף אחרים, אלף אחרים הוא יציל.
טוב, הלאה.
אם יש מסילת קסמים ואתה יכול להזיז אותה, והמסילה מובילה או לאלף או לאחד ומובילה לאלף, אז תוכל להזיז את המסילה, כי אתה לא יודע אם זה כנגד זה.
הוא מכה, הוא מקלל לה.
בטח שאתה מציל בין היותר רוב. אם אתה עם חבר שלך נתקל בקוף מים, אתה מציל את עצמך.
יש לפני משורת הדין, אבל אחר סוחה.
אבל למה אתה מציל את עצמך?
זה כי חייך קודמין לחייך עבריך, אבל גם פה.
אבל אתה מאיפה חלקה, אולי יותר צדיק.
יודע לך שבקורס קצינים שאלו, זה, ואת מי תציל, די, את מי תציל את עצמך או את חבר שלך, כולם אמרו, פה אחד, כולם אמרו שהם נסו ששתיהם ביחד ישתו. כאילו, יש לך ליטר אחד במדבר וזה, או אתה או חבר שלך,
שתיים ביחד. כל שעה.
כן, שתיים ישתו כאילו ביחד עד הסוף. כולם אומרים את זה. אבל זה לפני משרת הדין, על פי ההלכה, עשו לך, אתה חייב להציל את עצמך לפני חבר שלך.
וואו, זה יכול להיות אפילו נגד ההלכה. אתה לא תרצח, אתה לא צריך להיות עצמך.
אה?
יכול להיות לעבר אתה לא תרצח, מה הקשר? רצה, גם הוא מת וגם אתה מת.
בסדר,
זה כבר הלכה.
השאלה
לקפוץ על רימון. זה גם לא מפני משורת הדין, זה לא עבירה.
אותו השאלה לקפוץ על רימון. זה גם, אותו השאלה. למה שאני אמור
לקפוץ על רימון? אתה רואה שהוא הציל, אחרים, הוא הציל הרבה יותר.
סבבה, אבל באותו מצב אני יכול להציל גם אותי וגם את חבר שלי.
זה על הרב, זה הלכה? יש דבר כזה לפני משורת הדין?
בטח.
בעניין הזה? אם הוא הורג את עצמו והורג גם את החבר שלו בסופו של דבר?
לא הורג, יש סיכוי שהוא יציל, אתה מבין? בגלל זה.
אתם שואלים שאלה של פיקוח נפש, אני לא ראוי לענות בשאלות של פיקוח נפש, אני רוצה שנעביר את השאלה למי שכן רואה. שסתגננו את השאלות. לא, זו שאלה נכונה, אני מאחל לכם שאתם לא תהיו בסיטואציה הזו שיש רימון שמישהו צריך לקפוץ עליו.
למה, אתה דן איתנו הרבה פעם בהלכות פיקוח נפש וכל עניינים של
צבא.
אנחנו צריכים באמת לחשוב למי להפנות בשאלה.
גול לפוטס את הרימון.
שאלה לגיטימית, הלאה.
גול וואי סטאר.
בסדר, הרגע דנת איתנו בעניין עם פיקוח נפש.
אני לא דן הלכה למעשה, אתם שואלים אותי משהו שאני מאחל לכם לא יהיה הלכה למעשה.
אני לא אטפל באבי ואימו, זה...
בסדר, אמרתי להשיג רופא אחר. הוא מקלל אבי ואימו מות יומת, הרבה פעמים בן אדם אומר, מה זה משנה מה אמרתי? לא, אתה נותן חשיבות לדיבור. יש דין שרק שבטו ייתן רפו ירפא, אנחנו לומדים את הדין שבן אדם צריך לשלם. נזק, כמה הפחתת הערך של האדם, צער, שבט, כמה זמן לא יכול לעבוד, ריפוי, הוא לשלם לרופא, הוא לא יכול לומר לו כך רופא חינם, לא, צריך לשלם לרופא טוב, בושה, בושה. יש לנו דין שההלכה מגינה על העבד.
בבבקה.
יפה, ההלכה מגינה על העבד, אם אדם מכה את העבד באכזריות עד שהעבד מת, אז הוא ימות על זה. אם יש מריבה ואחד מכה אישה, וגורם לה להפיל.
מותר להכות עבד?
האם מותר להכות עבד? כן.
למה? רשום פה
שאסור. אסור לגרום לו למות, אסור להיות אכזרי. אבל סתם ככה להכות, זה נראה שכן. התורה אומרת, עין תחת עין, שן תחת שן, ישנו מסורת, ועל פי המסורת, אף אחד לא דורש עין תחת עין, זה כסף. זאת אומרת, התורה אומרת מילה מפורשת, עין תחת עין. בא למסורת שלנו ואומר, לא, אתה לא לוקח עין תחת עין. זה אחד מהדברים הענקים, כמו שהרמב״ם כותב בהקדמה לפירוש המשנה, שזה הדברים הענקים במסורת, שיכול להיות לי פסוק, וזה לא שיש לי דיון האם זה ככה או ככה, יש לי מסורת מפורשת, זה ככה. למרות שהפסוק נראה הפוך.
אז למה הוא חוזר מיליון
פעם? העבד...
שאלה
נהדרת, כשתימנת הגמרא, אתה תראה. האדם בטעות מכה את העבד ומוציא לו שן ועין, העבד יוצא חופשי. כל המושג עבדות מתחיל עם כנען, בגלל זה העבד נקרא עבד כנעני, כי האב לעבדות זה כנען. מה עשה כנען? הסתכל בעין על ערוות אביו, והלך והגיד לשני אחיו בחוץ. השתמש בעין ובפה לזלזל בקשר עם אביו.
אז ה...
גם כן.
מה הוא קח לו?
סירס,
הוא
קח
לו.
הגמרא דורשת או סירס או רבה. אחד מהשניים.
זה רבה.
מה?
רבה
זה אומר שהוא אנס אותו.
למה לא הרגו אותו? מכבי
ואימו. שאלה טובה, זה כנראה לפני מתן תורה.
אולי.
אז שן ועין, אז העבד יוצא בחבות.
תורה, איפה שלא רוצים, לא משתמשים בתורה.
לא הבנתי. לא נכון, הקונספציות קיימות, אבל זה לא אומר שאתה יכול...
למה אברהם אבינו לא הכין אותם בשר וחלב, למה הכין אותם את ארוגות חלביות, ואז את הבשר, כי אסור לאכול בשר וחלב, ולא תבע של גדי בחלב.
זה שהוא חי לפי זה, זה לא אומר שהוא העניש לפי זה, אתה רואה שרק לפי שבע מצוא בני נוח הענישו.
ולמה סדום נענשו? כי הם לא קינו ככה וככה.
שבע מצוא בני נוח, שבע מצוא בני נוח אמרנו. לא, זה ניתן במראה, חוקותיה במורו, נסתבו באזורו. זה מאוד עקבי. כל דבר ששאלת הרגע,
יעקב שולח את יהודה להקים בתי מדרש, אברהם אבינו הולך
ללמוד. למדתי שהם לא למדו, למדתי שהם לא למדו. הם למדו, אמרנו, למדו תורה. היה תורה, הרי מהאדם הראשון היה תורה, הקדוש ברוך הוא נתן קוד אתי, מה היה בדיוק לא ברור לנו, אבל הקדוש ברוך הוא כן נתן תורה, עוד לי מהאדם ראשון ושוב לי בימי מתושלח.
איפה כל הלימודים של שם בעבר?
אני אשמח לדון בזה, אבל חבל על חשבון
פרשה. אסור לך להגיד
לי, לא על חשבון פרשה. אז עבד יוצא בעצם בחבדה לדרשי איברים, כל האצבע, אבל התורה מדגישה את השן ועין, בגלל ששן ועין זה איפה שהעבדות בעצם התחילו, עם השן ועין של כנען. חייגח שור, התורה נותן לנו אחריות על הבהמות שלנו. יש דין מיוחד שסקול יסקל השור, פה יש מחלוקת מעניינת, למה סקול יסקל השור? הרמב״ם כותב, בגלל שלהניש את הבעלים, שהבעל ייקח יותר ברצינות, שהבהמה שלו לא תזיק, לבן אדם יש כלב, צריך לקשור אותו כמו שצריך, שכולם ידעו שהכלב הזה לא מסוכן. לשים עליו חסם על הפה, שכולם ידעו שהכלב הזה לא יכול לנשוך. לא רק להגן, אלא גם כן לדאוג לכך שאנשים לא יפחדו ממנו. אז הרמב״ם לומד שאם השור נגח כדי להניש את האדון, לאבד שור זה איבדון של כמה אלפי שקלים, הוא ייקח יותר ברצינות, אנשים יקחו ברצינות להגן על השור. הרמב"ן בא ושואל,
זה גם שגרם נזק, זה גם נקרא נגיחה?
מה שגרם נזק?
אני איך ישבר הנבר ליד כלב, הכלב נבח, היא פילה את הילד.
אז זה דין אחר, זה לא תשים דמים בביתך, זה לא תשים דמים בביתך, שאסור לשים משהו שיכול לגרום נזק לאחרים. אז
ועשרת הצדיקים שמתו בזה, זה היה למחירת יוסף, למה כי הקים קורא איש את אחיו כמו
פיומה. אתה חוזר לנושא קודם?
זה נון, אתה רואה? לא
הבנתי, גזל זה לא אחד משבע מצום לנוח, לא חייבים איתה על גזל.
הקים קורא איש את אחיו כמו פיומה.
אז מה אתה רוצה?
מה הגזל בזה?
טוב, אז נדבר אחר כך, תסלח לי, השאלה הזו היא לא... הלאה. אז יש לנו את הדין של שור שנהרג. אז הרמב"ן שואל על הרמב"ם, הרי גם אם אין לשור בעלים, עדיין השור נסקל, אז איך זה יכול להיות? אז הרמב"ן אומר משהו שלא כל כך ברור לי מה הוא מתכוון, אבל מפרשים את הרמב"ן שכוונתו שיש פן שהבהמה כן אחראית למעשה. זאת אומרת, זה נשמע לא, מה זאת אומרת? זה בהמה, איזה יצר, איזה מה? רואים ברמב"ן איזשהו כיוון בכיוון הזה, זה צריך ביור יותר. רק שתדעו שיש כזו סוגיה פה. התורה אומרת שכי יפתח איש בור וכי יחי איש בור, ישנו אחריות על בור, למרות שזה לא בבעלותי, זה ברשות הרבים, בן אדם הוריד מכסה של ביוב, גרם לאנשים ליפול, יש לו אחריות על הבור הזה. וכי גוף שור איש את שור רעהו ומת,
יכול למכור באמת את הנבלה?
לא של שור שנגח איש, אבל שור, אבל שור שנגח שור, אז אנחנו כן חוצים את הנבלה. כן.
אני מוכר את זה לגוי, אני יכול לראות מזה?
כן. גם מהאורות, הכל. עכשיו, השור שנוגח שור אחר, פעם ראשונה הוא תם, אז יש פה שני דינים. יש דין של חצי נזק, ויש דין מגופו. זאת אומרת, אני לא צריך לשלם נזק שהוא מעבר לערך של השור עצמו. אם הוא שור נודע כי נגח הוא מתמול של שום, אז יש פה דיון, מתי שור נהיה מועד? אתמול בלילה שאלו אותי את השאלה הזו. נראה איפה הרלוונטיות. זאת אומרת, מתי יש לי בעיה שהשור זה מועד לנגוח? אחרי פעמיים או שלוש? עכשיו, אנחנו להלכה נוקטים, שבדיני ממונות שלוש, בדיני נפשות שתיים. זאת אומרת, ילד שמתו שני אחיו מחמת מילה, לא מלאים את השלישי. חזקה בסכנה, שתיים. איפה זה רלוונטי לנו? רלוונטי בשידוחים. בן אדם, חס וחלילה, יש מישהו במשפחה עם בעיה פלונית. אז חוץ מהסוגיה הגנטית, שהיא לא כל כך ברורה, זאת אומרת, לא כל דבר המדע יודע לדייק אם זה תורשתי או לא תורשתי, ההלכה אומרת, מחלוקת, האם זה צריך להופיע במשפחה פעמיים או שלוש, לפני שאני חושש למשפחה הזאת. אז אנחנו בסוגיות כאלה, מאחר זה סוגיות של סכנה, בן אדם לא רוצה שיהיו לו ילדים עם כל מיני דברים זה, אז אנחנו הולכים לחומרה. אחרי שזה הופיע במשפחה פעמיים, אז אנחנו מתחילים לחשוש למשפחה הזאת. אז בעצם יש דיון, האם זה פעמיים או שלוש, אז בדיני סכנה הולכים אחרי פעמיים, בדיני ממונות הולכים אחרי שלוש. אז זה הסוגיה ששור מועד, פה זה הסוגיה מתי זה חזקה. יש לנו את הדין של במחתרת, שאם גנב בא לגנוב, אנחנו אומרים כמעט ברור שהוא מוכן לרצוח כדי לגנוב, הרי הוא יודע שאם אתה תתעורר באמצע הלילה, אתה תעמוד נגדו, אם אתה תעמוד נגדו, הוא מוכן להרוג אותך.
זה גז, חוק, יש חוק.
עכשיו יצא חוק, כן, יפה.
זה גז, לא?
אז למרות שהוא בא לגזול תיאורטית, אבל הוא יודע מה יקרה כשאתה תקום, אז אתה תריב, אתה תריב.
זה גנב, לא?
בסדר? יפה, צודק.
גנב עושה
את
זה בחושך.
גנב עושה בחושך, אבל הוא הולך על דעת שאם משהו יקרה, אז הוא
הורג.
הוא הורג,
נכון. גזלן הוא בא ביום, עושה, לא אכפת לו
בכלום. יש דין כפל, גנב עם...
זה הרמב"ם אמר, אתמול קראתי את הרמב"ם, הוא אומר הפוך. הוא אומר שהגנב מפחד מאנשים, אבל לא מפחד מהקדוש ברוך
הוא. זה שהוא מפחד.
חנן פורטי כתוב בספר שלו. נכון.
יפה, נו, אז מה, ולכן מה? מה אתה רוצה מזה?
בגלל זה גנב יותר חמור.
כן, הוא מברד, אבל הוא מוכן לרצוח, כן. מה השאלה?
גנב יותר חמור מגזלן.
מה עושים בכל יום? זה לא מה שגזלן לא ירצח.
רואים ההפך, גנבים בורחים. כשרואים אותם, הם מוקחים את הרגליים, הם בורחים.
לפעמים ככה. לפעמים ככה, לא תמיד. אם יש להם...
זה מה שמשנה את ההבדל, לא?
אני לא צריך... למה זה מה שמשנה את ההבדל?
אם הוא לא בורח ורוצח, אז הוא גם רוצח וגם גזלן. אם הוא לא רצח וברח, אז הוא גנב.
ההבדל, החלוקה בין גנב לגזלן, האם הוא עושה בחשאי או בגלוי? בסדר? גזלן בא חוטף לך את הפלאפון ורץ מהרכבת. רץ מהאוטובוס. אז הוא גם מפחד ממך במידה מסוימת. הוא לא מפחד שכולם יראו אותו גוזל. אבל הוא לא רוצה שתפוס אותו. אז זה גזלן.
יכול להיות לך גרוף לפנים.
אתה יושב על הרכבת, לא אתה. מישהו יושב על הרכבת, לא שם לב, כולם רואים אותו. הוא מכניס את היד לתיק, תופס את הפלאפון, בורח מה זה. אז הוא לא מתבייש מכל החברה. הוא לא רוצה להתמודד איתך, אבל הוא לא מתבייש מהחברה. הגנב נכנס, הוא לא רוצה שכולם יראו אותו. כל היום הוא מסתובב, יהודי יקר, ישר, הכל בסדר. בלילה אף אחד לא מסתכל, הוא נכנס לבית של מישהו, מטפס דרך החלון, הולך ובודק איפה יש לו קצת הארנק שלו, את הכסף שלו, או שהוא מעתיק, אני כל הזמן רואה אנשים שימצא על אוטובוס, מקרים את הכרטיס אשראי שלהם בטלפון על אוטובוס. משלמים כל מיני חשבונות, מקים כרטיס אשראי. יושב בן אדם לידו, רושם את המספר כרטיס אשראי, רושם את התאריך, הכל מתקשר, מתחיל לעשות קניות לחשבון פלוני. זה גנב, הוא עושה את זה בחשאי. עכשיו, גנב שנכנס למישהו הביתה, אנחנו אומרים, רגע, מה הוא חושב? למה לרוב גנבים יש איזשהו כלי אלים בכיס? למה הם מסתובבים, או עם סכין, או עם גז מדמיע, או עם אקדח?
כי הם מתעסקים, יש עם מברחות.
או, אז הגנב עושה חשבון, לא לברוח, מה יקרה אם בעל הבית פתאום יתעורר ויבוא אליי?
ננסה הכל לברוח.
לנסות הכל זה כולל לרצוח אותו. אז בגלל זה אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שהגנב מוכן לרצוח. אני יכול לספר לך סיפורים, אבל לא, לא, לא עכשיו הזמן. יש לנו דין, מה?
אז בן אדם שבא מגיע עם כיסוי ראש, אני לא יודע מה, עם השיחה על הפרצוף, אז הוא נקרא גנב.
כן.
לא גזלן.
אני לא יודע. אני שומע. גזלן בהגדרה זה שהוא לוקח את זה מולך מתוך כוח.
עם פרצוף.
זה לא משנה אם עם פרצוף או בלי פרצוף. בכללי, הגזלן לא מתבייש מאנשים. אתה אומר, יש מציאויות שהגזלן כן מתבייש מאנשים. אתה צודק.
לא הבנתי, אז לא משנה. לא הבנתי את לפי ההגדרה שלך, אז מה זה בין גזלן לגזלן.
הגזלן תופס משהו ממך? הוא לא עושה את זה בהיחווה, לפעמים הוא עושה את זה לנגד עיניך, חוטף לך משהו מהיד, זה צורה עזה יותר.
כן, האם אחד אבל שירו את הפרצוף
שלו? לא, גם אם לא רואים לו את הפרצוף, בעצם זה שבן אדם בא בחברה ועושה את זה, זה גזלן. גנב עושה את זה בחשאי. הדוגמה של גזל, זה דוגמה דווקא מדוד המלך, אחד מהחיילים של דוד, כתוב שהוא נפל לבור, איפה שהיה מצרי עם חנית, והוא גזל את החנית מהמצרי והרג אותו בחנית שלו. אז בעצם מה זה גזל? זה לא שהוא לקח את זה מחוסר בעלות. המילה גזל זה לקחת משהו ממישהו מתוך כוח. בסדר? אז זה הגדרה של גזלן. שהוא חוטף את זה ממנו בגלל הכוח שיש לו, את הזריזות שיש לו, החוכמה שיש לו, אבל הוא מצליח לקחת את זה לנגד עיניו. התורה אומרת שבן אדם אחראי לבהמה שלו לכל סוגי העזר, אחד מהם זה ביער בשדה אחר, אם הבהמה הולכת ואוכלת בשדה שחברו, הוא צריך לשלם על זה. התורה מגדירה, מיטב שדה הוא ישלם. זאת אומרת, צריך לשלם עידית, צריך לשלם סחורה טובה.
מה זה עידית?
סחורה טובה. יש עידית וזיבורית, כן. עידית זה סחורה טובה. אתה יכול לומר לשכן, אין בעיה, הבהמות שלי מוציאות זבן, כל שבוע אני אביא לך...
יש שם כזה עידית.
אוקיי. אז עידית זה סחורה טובה. יש דין אש. מה זה אש? בן אדם מצית אש בחצר שלו, ואז באה רוח ומובילה את האש ושורפת לכל השכנים את התבואה. אז בעצם יש בו כוח אחר מעורב בו. זה כוח, כל המושג של אש זה כוח, לכוח אחר, יש את הרוח. מפה אנחנו לומדים הרבה הלכות של כוחו. יש לנו דיני שומרים. יש לנו דיני שומרים. עכשיו, אם בן אדם הוא שומר חינם, הוא פטור על הגניבה. אבל יש לנו חשש, אולי הוא עצמו לקח את זה. אז יש שבוע, יש שלושה שבועות תאורייתא. השבוע הראשונה שאנחנו עכשיו לומדים, זה שבועת השומרים, שהשומר נשבע שהוא לא לקח את זה. מה עם השלושה שבועות תאורייתא? ראשי תיבות, שמה. שומרים, מודה במקצת, עד אחד. כי ייתן איש אל רעהו, חמור או שור, עושה בכל בהמה לשמור, אז שוב, אם הבהמה מתה, אז הוא נשבע. אם נגנבה, אז הוא צריך לשלם, מדובר פה על שומר שכר. שומר שכר אחרי לגנבה. שילמתי לך על השמירה, אני לקחתי את הרכב שלי, שמתי בחניון, הוא לא יכול לבוא לומר לי, אני מצטער, היה גנבה. בשביל זה שילמתי לך. על גנבה הוא אחרי. מה קורה אם שואל? אז יש דין בעליו אמו. מה זה דין בעליו אמו? אם הבעלים היו שכירים, הם עבדו בשבילי בזמן השאלה, אז כשמת המחמה, נחה הוא פטור. זאת אומרת, אם אני אומר לגואל, שמע, אתה רוצה לעבוד בשבילי היום? אני רוצה שאתה תעבור לי על הספר תורה, אני אשלם לך 30 שקל לשעה, תעבור, תבדוק את הספר תורה. תוך כדי שאתה עובר לספר תורה, אתה הרי עובד בשבילי באותו זמן, אז אני אומר, גואל, שמע, אני יכול לשאול ממך את האייפון שלך? כן, לוקח את האייפון, מתחיל לשחק עם האייפון, פתאום יש איזשהו קצר באייפון, אני עושה אפליקציה רגילה, והאייפון הלך. מת מחמת מלאכה, אני עשיתי עבודה רגילה עם האייפון, והאייפון היה לו קצר, איזשהו בג, לא עובד.
מה
הקשר
לזה ששכר? מה הקשר לזה ששכר את
העבודה? עכשיו, עצם זה שהוא בזמן השאלה היה משועבד לי, שהוא עבד בשבילי, התורה אומרת, אז זה פותר אותי ממת מחמת מלאכה. אם סתם ככה הייתי שואל את האייפון וזה מת תוך כדי עבודה, אני אחראי.
אתה לא חושב על האייפון?
יפה.
למה?
זה דין מיוחד של בעליו אמו.
כי הוא משועבד, האייפון משועבד גם לא, אבל לא הבנתי מה הקשר.
העיקרון בעצם הוא, העיקרון שהתורה אמרה, זה מציאות אחרת. אם אני אומר לגואל, אני רוצה לזכור אותך לעבוד היום בשדה שלי. אני אשלם לך 30 שקל לשעה, אין בעיה. עכשיו אני רוצה לשאול ממך את הבהמה שלך. אני שואל את הבהמה, עליך אני משלם, על הבהמה אני שואל. אתה לוקח את הבהמה ואתה חורש בשדה. תוך כדי החרישה, הבהמה מתה. אז אומרת התורה, אם בעליו אמו, גואל הרי היה סחור לי תוך כדי שהוא עבד עם הבהמה שאני שאלתי ממנו. אז אני לא חייב על זה שהבהמה מתה. אם הייתי שואל את הבהמה והיא מתה סתם ככה...
אתה השתמשת.
אני השתמשתי.
אתה השתמשת, לא שאלתי.
אני השואל. זה לא משנה. אני רק אומר, אתה לא הרגת. היא מתה מחמת מלאכה, היא עשתה עבודה רגילה ומתה. זה לא משנה אם אתה עשית או לא עשית. אז התורה באה וקבעה, וזה דין שהוא קצת, יש בו פן חוק, אנחנו לא מבינים אותו לגמרי, כי זה לא רק, אני נתתי את הדוגמה הקלאסית, אבל ההלכתית זה לא רק הדוגמה הקלאסית. כל מקרה שאתה משובד לי, אפילו אני אמרתי, תעשה טריק. תאמר לו, גואל, אתה יכול ללכת להביא לי כוס מים? תביא לי בבקשה כוס מים. תוך כדי שאתה הולך להביא לי כוס מים, אתה עובד בשבילי. אני אומר, גול, אני יכול לשאול את האייפון שלך ליום? עכשיו ייווצר מצב שזה נחשב בעליו אמו. אני לא יכול להיות פושע. אבל אם תמות מחמת מלאכה, תוך כדי שאתה היית משובד לי, מדינית רואה אני פטור. אז זה למה שאני אומר, יש לזה פן של חוק. זה לא לגמרי מוגדר. זאת אומרת, יכול להיות שאתה עושה לי דבר מאוד פשוט. גול, תעביר לי את הכוס, תביא לי כוס מים.
אני יכול להיות בתוחכם, אני יכול להתנות תנאי. אני יכול להתנות תנאי שאני משאבד לך שום דבר חוץ
מהפעולה עצמה. נכון, יפה. יפה, אתה יכול. אבל רק תהיו מודעים לדין של בעליו אמו.
אני יכול להערב, אני עכשיו שאלה, לגבי הדברים האלה, אני יכול לנהלים על המעצבנים האלה. אני יכול לקחת שני עדים, ביחד איתי, ביחד, אפילו כתובה, לא יודע מה, לקחת את ההוכחות מפני דיינים ולהגיד, אני מתנה תנאי. כל פעם שאני עובד או מסתכר אצל אנשים, אני בעל עסק כל פעם מסתכר אצל מישהו אחר. לא, כל פעם שאני עובד מסתכר אצל מישהו אחר, במשך כל החיים שלי, אני רק את הפעולה עצמה, אני משאיל לו, נותן לו. כל שאר חפצים שלי, במקרה והוא קלקל, זה לא.
אז התנאי צריך להיות כתוב בחוזה. זאת אומרת, זה לא מספיק שאמרת לבית.
חוזה מחדש?
אני נותן לך על דעת עיני תורה. אתה רוצה לעשות תנאי אחר, אתה יכול, אבל אתה צריך לכתוב לי את זה, אתה צריך או לומר לי את זה.
כל עבודה מחדש. כן. אתה לא יכול להתנות תנאי כזה.
נכון, נכון. אתה צריך או לומר או לכתוב, זה צריך להיות מובן בין שנינו. יש דין מחשפה לא תחיה. עכשיו, למה מחשפה? הרי מחשף אותו דבר, כי טבע הנשים שהן נמשכות לדברים שלא מוגדרים ולא מובנים. זה למה שיש הרבה יותר נשים בהופעות אלטרנטיביות מאשר גברים.
כן,
הנשים מטבען יותר נמשכות לדברים שלא מוגדרים, לא מדעיים. יש הרבה פחות נשים מתמטיות שעוסקות במדעים מדויקים. אבל ברפואה אלטרנטיבית יש לך בלי סוף נשים. למה? כי האישה יותר נמשכת לדברים שהם פחות מוגדרים, מתמטית, הגיונית. אז אותו דבר הכישוף, נכון, מחשף ומחשפה זה אותו דין, אבל יש הרבה יותר מחשפות מאשר מחשבים. למה? כי האישה יותר נמשכת לזה. אז זה למה שאתה אומר, מחשפה לא תחיה.
אם אני היום, מה הדין להיום? ראיתי נניח אחרי זה, אחת שמתעסקת בכשפים וכאלה.
היום אין לנו, אין לנו יכולת לעשות
את זה. מה אני שולט
את החרב? היום אין לנו יכולת, צריך עדים, צריך התראה, צריך בטים, אין לנו יכולת היום.
שמעון עשה את זה מאה ומשהו מחשפות במערה, לא?
זו שאלה נהדרת, שאלה נהדרת, שמעון בן שטח, זו שאלה נהדרת איך הוא עשה את זה, אתה צודק.
מה הוא עשה?
נלמד את הסוגיה, אתה רוצה נלמד את הסוגיה? אני אשמח ללמוד חייכת את הסוגיה. בבינדה מסוימת, כן. אבל שדע שהוא שילם על זה, הבן שלו נהרג בגלל זה. שוכב עם בהמה, מות יומת.
בוא נראה, מזדעזעתי, באמת אני אומר לך, בגמרא בעבודה זרה, מה זה הדברים האלה?
איזה גמרא?
למה
פה באמצע פרשת שמות?
זה קשור לזה.
שמה?
שהגויים העדיפו בהמות על נשותיהם.
לך תשאל את חננאל כמה וידאו יש להם שם במערכת שמירה שהם רואים את הגויים הולכים במות עד היום. יש להם שם וידאו כל הזמן שמצלם לצורך הביטחון, והם כל הזמן רואים את
ה... גם אם יש לך אישה הוא מעדיף את הבהמות. זה מה שהגמרא כותב.
אתה ראית שם את הגמרא על רבי עקיבא? עוד לא הגעתם.
נראה לי שכן.
רבי עקיבא נשבע שהוא ראה ערבי שבא וקנה עוף, רבה את האוף, כן. שחט אותו, כן. צלה אותו, אכל אותו. כן. מה אתה רוצה?
שחב עם האוף? זה
דבר גם עם שוק של כן. זה, עם שוק של בהמה, עשה חור ו...
נכון.
את השוק ואז צלה אותה ואכל אותו.
כן. למה זה מדהים אתכם? אני לא מבין.
מה מדהים זה? פתח מערב שם, חיכה שבאמת שמישהו יבוא לי.
התורה מזהירה אותנו, גר לא תונה, יש דין מיוחד להיות זהירים, לא לצער את הגר. אלמנה ויתום אותו דין. אם אני תענה אותו, שימו לב שהפרשה כל הזמן משמש בלשונות כפולים, הקדוש ברוך הוא אומר, הוא ישמע צעקתו. יש דין מיוחד שהקדוש ברוך הוא שומע להם. אם כסף תלווה את עמי, יש מצווה מיוחדת לתת הלוואות. לתת הלוואות זה לא להיות אהבל, אלא לתת הלוואות ולקחת משכון. אני ישבתי שלשום, הייתי בדואר. אז יהודי אחד בא ואומר, אפשר לשאול את העת שלך לרגע? אין בעיה, הנה העת, תן לי בבקשה תעודת זהות. הוא אומר לי, אני יושב פה ישר לידך. אמרתי, טוב, מאז שאני לוקח תעודות זהות, לא קרה פעם ששכחו להחזיר לי את העת. אז הוא הסתכל עליי כזה מוזר, נתן תעודת זהות, קיבלתי את העת חזרה. כל דבר שאני משיל, לא קח עוד תעודת זהות, או משהו יקר לאדם. למה יעשה? מאז שהתחלתי את הנועל הזה, לא קרה שלא החזירו לי. לא קרה. אני לוקח תעודת זהות, כרטיס אשראי.
אם אני לך, אתם ישראל, אתה תעודת זהות?
אני לא אקח, אבל אתם כבר גנבתם לעתים. אני לא אקח כי אתם לא אוכלים את זה טוב. אתה לא, אבל שתדע שהיו לי כבר שני עתים שהשיעור הזה גנב לי. אוקיי? אז אתה אומר, אתה תעשה, הייתי בשיעור, אני לא זכרתי, השואל לא זכר, אבל למה זה נשאר על השולחן אחר כך?
אני לא זכרתי, אני לא זכרתי.
לא אמרתי מי, מה זה משנה?
גם אני גם נתאר זווי לך את האתיקה.
בסדר, אתם כולכם, בעמך כולם צדיקים, אין לי טענות עליכם, למה יישא אבל טבע האדם ששוכח. אבל כשהתעודת שלך, כתעודת זהות שלך אצלי, אתה לא שוכח.
כמה עושים בבתי מלונות, שאתה בא לקחת כל מיני דברים, אתה חייב לתת להם, או פלאפון, או תעודת זהות, או שעון, או כל מיני כאלה.
כן. אז יש מצווה מיוחדת לתת הלוואה, יש מצווה מיוחדת לא תהיה לו כנושה, אדם לא צריך, מתי תשלם לי כבר? מתי כבר תחזיר לי? לא יפה, התורה אומרת לא, לא תהיה לו כנושה. יש גם איסור לא תסימון עליו נשך, צריך לדעת שריבית זה נשך, זה כל הזמן נושך את האדם, הוא חושב פה שקל, שתם שקל, לא, המדינה פה, אנשים כל הזמן מוצאים,
נכון?
נכון? אנשים צריכים לעשות, כמו שאנחנו עשינו בחשבון שלנו, שאמרנו, אין אופציה למינוס, אין, החיים יצטרכו להסתדר, אין כזו אופציה, אז הבנק לא אוהב אותם כל כך. אין אופציה, כמרנו.
אין, אני לא מבין, איך לדעתי מה זה בבנק? איך לדעתי בבנק?
יש קריסקה, צריך לדבר על זה.
אתה מקבל ריבית, אבל הם לא לוקחים לך ריבית.
זה שאלה אחרת, אז יש היתר עסקה.
מה זה הנהלים האלה, כל היתר עסקה?
כל הפקאמים, אבל יש
היתר להביא. במידה מסוימת גם להביא יש, אבל להביא הוא יותר מורכב. כי התשלומים שמשלמים לך ריבית זה בעם. זה לא יוצא מהכיס של אף אחד. אבל הריבית שאתה משלם די כן נכנסת לכיס של אף אחד. אז זה יותר מורכב לשלם ריבית מאשר לקבל ריבית. זה סברה של איגרות משה. יש דין מיוחד... מה? יש דין מיוחד של... שלוקחים משכון, אז לא לקחת משכון שהבן אדם צריך לפרנסה שלו. אז פה אנחנו רואים, את רואה, הייתה בעד לקחת משכון. יש דין אם לקחת הבגד שהוא צריך, תביא לו את זה בזמן שהוא צריך את זה. אומר החפץ חיים... אז איך, מה התועלת של המשכון? מסביר החפץ חיים שהתועלת היא שלא נעים לך. כל בוקר אני בא, מחזיר את המשכון, כל לילה אני בא, לוקח את המשכון. זה לא נעים כל לילה להתמודד עם המלווה שלך. אז זה, ככה המשכון עובד. אם אתה לוקח
משכון...
לא, אני לוקח משכון שדבר שהאדם לא צריך יום יום, אני לא צריך להחזיר לו. יש דין... לשלם את התרומות ומעשרות בזמן, מלאתך ודימך לא תאחר. יש דין בכור בניך תיתן לי, שאנחנו צריכים לעשות פדיון הבן.
הרב סבת הוא אמר לי לשלם ליובל 50 שקל.
כן, הרב, מה זה הדבר הזה? באו בורש כבר שבועיים, בתוך שבועיים שני אנשים הביאו לי שקית עם פירות.
אתה לוי?
כן.
אוקיי.
אמרו לי, כך זה... תרומה מעשר?
לא, מעשר, לא תרומה מעשר.
מעשר?
כן, מעשר שני.
שני?
מעשר ראשון, סליחה, מעשר ראשון, כן.
אומרים לי, כך. מה? כן, תעלה לי, כך.
אני יכול להביא לי אחרי זה?
כן, אני יכול לזכות בזה ולתת.
יש בזה תרומת מעשר, לא נתת לקוח.
נכון, אתה צריך להפריש תרומת מעשר.
אף אחד לא אמר לי את זה.
אתה טבל.
לך תדבר עם הרב אראל. הוא זה שמנחה אותך, לך תדבר איתו.
תתקרב, הרב אראל, אתמול, הביאו לי בננה בחצי אותך.
מה עם תרומת מעשר? זה איסור טבל.
אז אני צריך להביא עכשיו חצי לרב הראל.
תשאל את רב הראל, איך הוא חיבל אותם? אם להם הפרישו תרומת מעשר לפני שנתנו לך, לא? איך תבוא עם הרב הראל?
איזה נועל עשו עליי.
מה קרה? אז אתה נותן מעשר מהמעשר.
אני לא יודע מה אני צריך לעשות.
לך תדבר עם הרב הראל.
אחי, אני מחתי אנשים, שמתי פה שקית שלמה עם לימונים וקלימנטינות.
לך תדבר עם הרב הראל. הוא זה שהתחיל את הנועל הזה, אז תדבר איתו. הלאה. אל תברח מזה.
אני 50 שקל.
אבל למה באמת? למה אני צריך? אתה משלם ללוי כסף? אתה נותן ללוי
דבר? למה כסף אבל?
מקום דברים, אני משלם לך לכל השנה.
מה פתאום? למה?
הלאה.
נכון? למה אז? למה לא? למה כן?
זה לא הסוגיה שלנו.
הרגע
זה לא חסר.
הרגע
זה לא
חסר.
הרגע
זה לא
חסר. הרגע זה לא חסר.
לא,
נראה לך. רע, אתה רצה לעשות את זה.
רציתי לעשות את זה.
תן לו, ואז
אני... קום משלוח, אני לא אשלח את הכסף.
הרב, אז למה,
אני לא יודע על מזה.
אבל כתוב מוצא בזמנו, אתה מתה בזמנו, איך אני אתן בזמנו אם אני לא יודע מה זה?
אתה צודק, זה לא שיעור הלכה, זה שיעור בפרשה.
אבל זה הלכה, כל הפרשה הזאת זה הלכה, אתה אמרת יש הרבה הלכות לפני השיעור.
נכון. יש דין שלא לשחוט בהמה בקודשים לפני היום השמיני. יש דין ואנשי קודש תיון לי, לא לאכול טריפות, לכלב תשליחון אותו. למה הקדוש ברוך הוא נתן לכלב? כי הכלב לא חרץ לשונו כשנתנו ממצרים. יש לנו דין, איסור להיות עד שווא, ויש לנו דין אחרי רבים להטות. כן? או, או, ברוך שם. אתה רוצה לשאול את הרב את השאלה שלך על מעשר? תחילו לתת לו מעשר.
הרב, צריך לשלם ללוי כסף לגבי מעשר?
קודם נדבר את הדברים שבשביל זה הרב,
שמתנה לי לבין אותי.
אחר כך אנחנו... לא
לחתים בין חלקם. טוב, אז אנחנו נמשיך את הפרשה, שנה הבאה.